שלום וברכה, קהל קדוש. היום יום שני, י"ג באלול, תשע"ג. ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, הקבוע, המעמיק, בפרק חלק. ואנחנו שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף צדיק משהו. צדיק גימל עמוד בית. צדיק גימל עמוד בית. מקדי כל מילי דע עזרה. מה כל כך מסובך? כל העולם מחכה רק לך. אתה בשידור ישיר. אתה מעכב את כולם. לא, אבל בלי לחץ. דף צדיק גימל עמוד בית. מקדי כל מילי דע עזרה. האם אתה נמצא במסכת סנהדרין? יפה, טוב. מקדי כל מילי דע עזרה, נחמיה בן חכליה אמרינו הוא, ונחמיה בן חכליה, מה הייתה עמה? לעיקרי ספרה על שמה. דיברנו על כך שספרו של דניאל נקרא על שמו, ואילו ספרו של נחמיה אינו קרוי צדיק גימל עמוד בית. אתה בעמוד א', צדיק גימל עמוד בית. מה? איזו שורה? זאת שאלה נפלאה שאינני יכול לענות עליה מסיבה פשוטה. המהדורה שהניחו לי פה על השולחן שונה מן המהדורה שלך. אבל נאמר שזה לקראת סוף העמוד בערך. כן, יש שאלה שלמדנו לגבי דניאל. דניאל, כתוב שם עולם אתן לו, זה ספר דניאל שקרוי על שמו. מזה מתעוררת השאלה, מדוע אין ספר על שמו של נחמיה? תגידו, מה זאת אומרת אין ספר על שמו של נחמיה? וכי אין ספר נחמיה בתנ"ך? יש, נכון? אבל בחלוקה של חז"ל אין ספר כזה. אצל חז"ל, עזרא ונחמיה נקראים ביחד עזרא. בחלוקה המקובלת אצל הנוצרים, ספר נחמיה הוא ספר בפני עצמו. כלומר, חילקו את הספר לשניים, עזרא בפני עצמו, נחמיה בפני עצמו. אבל בחלוקה הרבנית, עזרא ונחמיה הם ספר אחד. לכן שואל התלמוד, מקדי כל מילי דע עזרא, וכי הרי כל דברי עזרא, נחמיה בן חכליה אמרינו. זה הוא זה שאמר אותה, ונחמיה בן חכליה, מה הייתה, מה הסיבה, לא יקרא ספרה על שמה, למה לא נקרא הספר על שמו? בסדר? האמת היא, מי צודק בחלוקה של עזרא נחמיה, אנחנו או הנוצרים? הנוצרים צודקים. זאת אומרת, זה נכון שבאופן עקרוני, החלק השני של ספר עזרא הוא באמת ספר אחר, זה ספר של נחמיה. איך זה פותח? דברי נחמיה. בן חכליה, כך כתוב. כן, אז כך שמבחינת התוכן צודקים הנוצרים. אף על פי כן, היהודים צודקים. מדוע? קודם כל בשם יהודים. ב', בגלל שיש פה כוונה של רוח הקודש. זה לא רק מצד התוכן שאנחנו מחלקים את הספרים, אלא גם על פי רוח הקודש של חכמנו. וחכמנו לא קראו לנחמיה בשם נחמיה. צריכה להיות סיבה לדבר הזה. אמר רבי ירמיה בר אבא. אגב, גם יש עוד כמה חלוקות שונות. למשל, ספרי שמואל ומלכים, הנוצרים מחלקים אותם לשמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב'. וגם דברי הימים, הם מחלקים דברי הימים א', דברי הימים ב'. כל החלוקות האלה במסורת העברית לא קיימות. אין חלוקה כזאת. טוב. כי זה ככה הדפיסו, מסיבות של נוחות, אנחנו משתמשים בחלוקה הנוצרית. אבל אם תסתכל בדברי חכמים, הם לא מכירים מלכים א', מלכים ב', יש מלכים. כן, אפשר לומר, הדפוס ניצח. אמר רבי ירמיה בר אבא, אז למה באמת לא נקרא ספר על שמו? מפני שהחזיק טובה לעצמו, שנאמר, זוכרה לי אלוהי לטובה. כלומר, נחמיה מספר כל מיני דברים טובים שהוא עשה, והוא מוסיף, זוכרה לי אלוהי לטובה. ככה, לא יקרא הספר על שמך. מעניין, למה? זה אומר שהכלי הבסיסי של התורה זה הענווה. פה יש איזשהו מולקולה של גאווה, זה פוסל אותו מלהיות הכלי של מסירת התנ"ך, למרות שדבריו הם בתנ"ך. מה, הם פסול? הוא אומר, עשית. מה מבקשים היום מראש? מה זה? כן, אבל על יסוד איזה זכויות?
גם אבותינו וגם העתיד גם שלנו.
כן, אבל לא מה שעשינו. כלומר, אתה לא בא בראש השנה ואומר, תראה איזה דברים טובים עשיתי, מגיע לי. לא עושים את זה.
דווקא ראיתי דעה דווקא שאדם, דווקא בראש השנה, דווקא יסנגר על עצמו.
יסנגר על עצמו?
כן.
כן, זה אני לא
רואה.
כן, זה מעניין. לא, אבל הגמרא אומרת, זה לא בסדר, מה אני אעשה? מה?
מאחד השיעורים הוא אמר,
כבוד הרב, שיש לנו רשימה, כי גם כשאדם הוא ענב, לא תמיד הוא צריך להגיד את זה. זאת אומרת, הצורך שלו לתלות בעצמו, כן? זה מה שלא בסדר. מה קורה? כן.
כאילו משה רבנו, סיפור חז"ל, רצה ביומות ותן שכרו, ורצה כל מיני להיכנס לארץ ישראל, בזכות מה שהוא עשה.
נכון.
בבקשה.
נכון. אתה אכילו אותה להראות את הדרך.
אז מי לנו ענה יותר משה רבנו?
ריה, והוא אומר בזכות...
לא משנה, זה לא גנאי.
זה לא גנאי, נכון. אז מה כל כך בעייתי בסיפור הזה? כנראה שהוא מבליט את עצמו יותר מדי. זה העניין, זוכרה לי אלוהי. כן? אולי, זה הכוון, לא יודע. אז הגמרא שואלת, האמת היא השאלה שלך, הגמרא שואלת משהו דומה לזה. היא אומרת ככה. דוד נמי? גם דוד? מימר אמר, וכי הוא לא אמר, זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני וישועתך. מה זה זוכרני? זכור מה שעשיתי. דוד, רחמהו דקבאי. זה כנראה הבדל. רחמיה כמנה תפילה. הוא מבקש רחמים. אתה מבקש רחמים, אז אתה יכול גם להזכיר את הזכויות שלך. אולי זה היסוד של מה ששמעת, שבראש השנה אדם צריך לסנגר על עצמו. מה שאין כן, נחמיה בן חחליה, הוא כנראה לא בא לבקש תפילה. הוא אומר, רק תזכור שזה אני עשיתי. אולי זה הכוון. אז זה דגש דק מן הדק. כן? הלוואי על כולנו שנהיה במדרגת נחמיה. מצאנו שגם חזקיה הזכיר את טובתו. והטוב בעיניך עשיתי. עיין בברכות יוד, שנתפס על זה קצת. אך לא מצאנו שהגדילו את העניין על כך. כן, יכול להיות שחזקיה זה גם בגדר רחמי ודקבאי, שהוא מבקש רחמים. אגב, לא הספקתי לראות את המערץ חיות במסכת שבת, אבל בעזרת השם עוד נראה. טוב, זה אותו אחד שאתמול שאל, מערץ חיות. כן, בלי נדר, כן, בלי נדר. טוב, רב יוסף אמר, מפני שסיפר בגנותן של ראשונים, שנאמר, והפחות הראשונים אשר היו אשר לפני, יכבידו על העם, ויקחו מהם בלחם ויין, אחר כסף שקלים 40 וגומר. אז הוא דיבר נגד מי שקדם לו. מי ביקש ממך? תגיד שעשית משהו טוב, אל תגיד שאחרים עשו משהו רע. ואף על דניאל, שגדול ממנו, סיפר. כן, הוא דיבר נגד דניאל. איפה? מה? עכשיו, איך אתה יודע שדניאל גדול ממנו? הוא מנהלנד גדול ממנו, דכתיב, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה. ואנשים אשר היו עימי לא ראו את המראה. אבל חרדה גדולה נפלה עליהם והבריחו ביחווה. והאנשים אשר היו עימי לא ראו את המראה. ומה נינו אנשים? אמר רבי ירמיה, ויתמר רבי חייא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. אינו עדיף ממנו, הם עדיפים ממנו, למה? ואי הוא עדיף מן היום. אינו עדיף מנה, הוא, הם עדיפים ממנו, דאין הוא נביאה, ואי הוא לאו נביא. דניאל הרי איננו נביא, לכן הם גדולים ממנו. והוא עדיף מניו, דאי הוא חזה, ואינהו לחזו. כי הם, כי הוא ראה, והם לא ראו. אז זאת אומרת, יש פה, כן. האם דניאל לא נביא? בוא נראה. איך אנחנו יכולים לדעת מה התורה אומרת? על ידי שאנחנו קוראים בתורה. מה כתוב כאן? שהוא לא. אז אתה עכשיו על יסוד דברי הגמרא שאמר שהוא לא נביא, שואל, וכי דניאל הוא לא נביא? אבל זה שיקרת כל תמיד, האם זה ראייה נגד הגמרא? לא, אז הגמרא אומרת שהוא לא נביא. מה? רגע, זה לא פשוט. אבל אתה צודק שבמקום אחר כתוב מפורש שהוא נביא. שני דפים מפה כתוב שהוא נביא. אז אם כן, זו מחלוקת, גם במסכת מגילה, מנו אותו בין הנביאים. יוצא לפי זה שזו מחלוקת בין חכמי הגמרא. האם דניאל הוא נביא או לא. הרמב״ם כתב שדניאל נביא. רבנו יצחק אברבנאל כתב שדניאל לא נביא. רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, אשלה, אומר, כמו שיש שיערי כנסת הגדולה, כך יש שיערי הנבואה. ואז יוצא שדניאל הוא משהו באמצע בין נביא ללא נביא. אז אם כן יש לנו פה שלוש דעות. אז כך ששאלתך בהחלט יש לה מקום. עכשיו, מה עולה מכל הסיפור הזה? אנחנו רואים פה התמודדות של אנשים על מעמדם. מי יותר גדול ממי? אז נחמיה אומר אני גדול. ואני אפילו גדול מדניאל. דניאל גדול מחגי זכריה ומלאכי. אבל חגי זכריה ומלאכי גדולים ממנו. נחמיה אומר שהוא גדול מן הפחות אשר היו לפניו. מה זה כל המלחמת מעמדות הזאת? כן? שאנשים, כל אחד מתחיל להבליט את עצמו. מי? אני יותר גדול ממך, אני יותר גדול ממך. מה זה? איזה מין אווירה זאת? זה אווירה של תקופת סילוק שכינה. כאשר שכינה מסתלקת, ההערה הכללית נעלמת, ואז נשאר הפרט. הפרט. כן? הפרט. האישיות הפרטית של הצדיק הופכת להיות מרכזית. ואז יש חשיבות לדעת מי גדול ממי. מה שאין כן בתקופת הנבואה והשרת השכינה, שהמעמד של הפרט נבלע בתוך ההערה הכללית. למשל, יש בספר במדבר, בפרשת חוקת, נאמר, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. נכון? כך כתוב, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. מספר פסוקים לאחר מכן, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון האמורי. מעניין מאוד. מי זה הישראל הזה ששלח מלאכים אל סיחון? זה משה בעצמו. איך אני יודע? כתוב בספר דברים, משה מספר על עצמו, וישלח מלאכים אל סיחון. ומי זה המשה הזה ששולח מלאכים למלך אדום? למלך אדום? זה ישראל. שהרי כתוב בספר שופטים, כשיפתח מספר את מה שקרה 300 שנה לפניו, הוא אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אומר רשי, המקראות האלה זקוקים זה לזה. מה שזה נועל, זה פותח. שישראל הוא משה, ומשה הוא ישראל. מדוע? הוא אומר, שנשיא הדור הוא כל הדור. שהנשיא הוא הכל. איך כותב רשי? כן? סגנון מהרלי על גבול חב"ד, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. טוב, למדתי משהו יפה. אבל אז אני מקשה קושיה. אם זה נכון שישראל זה משה ומשה זה ישראל, מדוע כשהוא שולח מלאכים אל מלך אדום התורה אומרת משה, וכאשר הוא שולח מלאכים אל סיחון התורה אומרת ישראל? מבינת השאלה? התשובה היא פשוטה ביותר. הרי כאשר משה שולח מלאכים אל מלך אדום, הוא עדיין בגלות, הוא במדבר. בגלות כל הקדושה מרוכזת באישיות הפרטית של הצדיק. אבל יש לך משה מלאכים. אבל כאשר הוא שולח לסיחון, הוא על גבול ארץ ישראל. אז הפרטיות מתבטלת לעומת הכלל. ואז משה הופך להיות חלק מישראל. שכל המעלה של הנשיא של הדור הוא מצד הדור, לא מצד עצמו. מובן? לא הבנתי איך אפשר להגיד את זה. אני לא הבנתי איך אפשר להגיד את זה. אגב, אנחנו רואים גם כן שכאשר משה מוציא את ישראל ממצרים, כתוב אז ישיר משה ובני ישראל. והמשה הוא זה ששר, בני ישראל מצטרפים אליו. כאשר מתקרבים לארץ ישראל, כתוב אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר, עינו לה, באר, חפרו השרים, קראו הנדיבי העם במחוקק, במשענותם ובמדבר מתנה. מי זה במחוקק? זה משה. אפילו את שמו לא מזכירים. הוא בטל לכלל. מסביר הגאון מבילנה, משום שאז משה הולך ונעלם. ישראל תופסים את מקומו. זה מסביר מדוע בזמן הגאולה הצדיקים מתוסכלים. כי הצדיק רגיל להיות במרכז העניינים. פתאום הגאולה נעשית לא על ידו. או נגיד, הוא רק שותף לתהליך, הוא לא המוביל את התהליך. או, זה הקושי. זה מה שנאמר, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז אם כך, המעבר אל הארץ ישראליות, אל הכלליות, הופך את הפרט לבטל אל הכלל. כפי שהסברת כל כך יפה. עכשיו, לעומת זה, התקופה של נחמיה, של דניאל, חגי, זכריה ומלאכי, היא תקופה הפוכה למה שתיארתי. זו תקופה שבה ההערה הכללית נעלמת. ואז פתאום כל אחד הופך להיות מרכזי, ואז כל אחד נלחם על מעמדו, אני הגדול, לא אני הגדול. מובן? או הגמרא נלחמת בעדו. כן, מה אתה אומר? נכון. נכון, סימנים קטנטנים של גאווה, אבל מה זה אומר? הנביאים הם אנשים ענקיים, חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, נחמיה, וואי, איזה אנשים עצומים, אנשים עצומים. אבל התפקיד שהם צריכים למלא במציאות הוא שונה לפי תקופתם מאשר התפקיד של אבותיהם. ואז יש להם צורך להילחם על פרטיותם. זה הכרח מבחינתם. כן? אבל זה פוגע בהם באיזושהי צורה. לכן נחמיה בן חחליה יותר מכולה נפגע מזה, בגלל שנחמיה היה צריך לנהוג בהנהגה מדינית. הרי למה שימש נחמיה בירושלים? הוא היה מושל, הוא היה מושל מטעם השלטון הפרסי, ולכן הוא היה צריך להפעיל כוח, היה צריך להפעיל סמכות. אדם שמפעיל כוח וסמכות באיזשהו מקום צריך להבליט את עצמו. כיוון שהוא צריך להביא את עצמו, זה פוגע בו. לעומת זה, דניאל, אז הוא אומנם בעל שלטון, אבל הוא פועל בתוך הגלות. פועל בתוך הגלות, תחת המטריה של נבוכד נצר ושל דריווש, אז זה לא כל כך מורגש. וחגי, זכריה ומלאכי, עוד יותר, כי הם רק נביאים. לא בעלי השלטון. כן, בבקשה. מה לא? מה הוא לא עשה?
גם היה מנהיג באווירה שלו, היה ענף כל אדם.
משה רבנו לא הבליט את עצמו. כמעט. כמעט. אבל בשנת ה-40, כשהסלע צריך לתת מים, משה לא מדבר איתו, נותן לו מכות. יש איזה כניסה של נטייה דקה מן הדקה בנשמה הכללית שבכלליות, להבלטת פרטיותו. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל לא בשבילך. ככה מסביר הרב קוק. בבקשה.
לפי זה לחמיה זכה למה שזכה.
נחמיה לא העלה אף אחד. עזרא העלה אנשים. נחמיה היה מושל. מה?
עליית עזרא ונחמיה.
לא, אומרים עליית עזרא. תסתכל, תסתכל במקורות. עליית עזרא. אלא שנחמיה היה מושל באותם הימים. זה משהו אחר. אגב, נחמיה מגיע לירושלים אחרי העלייה. הוא לא זה שאלה. מצטער. אתה רוצה להגיד עליית זרובבל. יש אומרים, זרובבל הוא נחמיה. כאילו שהוא עלה פעמיים. אז זה משהו אחר. כן.
איך הוא יגדיר דניאל, מי שאומר
שהוא לא נביא? מי שאומר שדניאל הוא לא נביא, אז מה הוא כן? חכם. כן, חכם. חם גדול, רוח הקודש, תראה מה שמגלים לו, מן השמיים מגלים לו דברים עצומים, כן? אבל הוא כבר לא במדרגת הנבואה. ככל שהנבואה מדרדרת, אגב, היא יותר ציורית. פתאום רואים מלאכים וכל מיני מראות, חלומות וכו'. זה ביהיה להידרדרות. כן? למשל, אם תסתכל בפתיחת דבריהם של הרבה נביאים, כתוב, היה דבר השם אל פלוני. כן? היה דבר השם אל הושע, בן בארי. היה דבר השם אל חגי. פתאום אתה מגיע ליחזקאל, היו היה דבר השם. כלומר, יש איזו ירידה. היו היה. הוא צריך, הוא יורד במדרגתו. ואז פתאום רואים כמה תיאורים, אופנים, מרכבות וכו'. זה ביה לנפילה. מה? אז הגמרא אומרת, היו בגלל שהיה. היו בהווה מפני שהיה מקודם. כן. בוא אני אסביר את זה. אתה אומר, רגילים לומר שכאשר הדברים מתגלים בתור תמונות, אז זה עליית מדרגה. איך זה מסתדר עם מה שאמרתי? אז התלמוד אומר כך. כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. יחזקאל יש לו פרק וחצי, כל מיני תיאורים מפורטים של המרכבה. נכון? ישעיהו, שלושה פסוקים. בשנת מות המלך עוזיהו, והרא את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו, בשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. הנה, שלושה פסוקים. אומרים חז"ל, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. אלא, שאינו דומה בין קרח הרואה את המלך, כבין כפר הרואה את המלך. זאת אומרת, יש אחד גר בעיר, בעיר הבירה, מדי פעם הוא רואה את השיירה של המלך. הוא אומר, חוזר הביתה, אומר, אשתי היקרה, היום ראיתי את השיירה של המלך. יפה מאוד. טוב, עכשיו בוא נדבר על מה שקוראים הילד בבית ספר. דיברו שתי דקות על שיירת המלך, ממשיכים. בן הכפר, שהוא מעולם לא ראה את השיירה של המלך, פתאום רואה את השיירה. חוזר הביתה, הוא אומר, היה להם כפתורים כאלה, והיה להם אופנועים, ואיזה רעש זה עשה, ואיזה... למה? כי זה חדש בשבילו. בסדר? מצד שני, יש פה יסוד של יותר חוכמה. יש בספרות ההיכלות. ספרות ההיכלות. זה ספרים מוזרים קצת, ספרי ההיכלות. שמעתם על זה? היכלות. היכלות. היכלות של רבי עקיבא, של רבי ישמעאל, יש כל מיני, היכלות רבתי, זוטרתי, כל מיני כאלה. זה ספרים מוזרים שהגיעו לידינו, שהיסוד כנראה מתקופת התנאים, יש שם כל מיני חזיונות אקסטטיים. אנשים רואים מרכבות, דברים כאלה. זה בעצם פיתוח של המרכבה של יחזקאל. גם בימי בית שני היו דברים כאלה. עכשיו, וזה בעצם הבסיס של תורת הקבלה. עכשיו, בספר ההיכלות כתוב מתי זה התחיל כל הסיפור הזה. שכתוב שבימי אנשי כנסת הגדולה, ירד כיסא הכבוד בין האולם ולמזבח. ואז כולם ראו את כיסא הכבוד. אז זה כולם, מי שיכול היה לראות. זאת אומרת שבין האולם ולמזבח, על ידי סילוק השכינה שהיה בבית שני, נתגלו חוכמות חדשות. נכון? אז יש צד כזה גם, שדווקא בגלל המצב הנמוך, אז רואים פרטים יותר מדויקים. זה כמו שאדם נמצא בחושך, אז הוא מפתח חושים יותר חדים לכל מיני דברים קטנים. גם המדרש בדברים רבה, פרק י' סימן ג', מציג עימות במרכאות בין משה לבין נוח, אברהם, יצחק ויעקב, מי יותר גדול. כל טענה פותחת במילים, אמר לו משה לפלוני, אני גדול ממך וכו'. כן, אבל דווקא שם המטרה של המדרש היא להראות שהכלליות גדולה מן הפרטיות. כי הרי יש הבדל בין, למשל, בין אברהם למשה. מי היה אברהם? אומר המהר"ל מפראג, אברהם היה האדם הגדול. כתוב בפורש בספר יהושע. ושם חברון לפנים קריית הארבע. קריית ארבע, האדם הגדול בענקים. הוא מחזל, מי זה האדם הגדול בענקים? זה אברהם. אדם גדול. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא נהרוג את היהודים, חס ושלום, אומר לו, אני חלי ואחלה, ועשה אותך לגוי גדול. כלומר, אתה תקבל קידום, במקום להיות משה בן אמרם, אתה תהיה כמו אברהם אבינו. כן? ועשך לגוי גדול. מה אומר משה? לא עובדים עליי. מכן הנה מספרך אשר כתבת. למה? אני לא האדם הגדול, אני האדם הכללי. האדם הכללי יותר גדול מהאדם הגדול. זאת המטרה של המדרש שם. בוקר טוב, כבוד הרב. אז למה אומרים על הנביא יחזקאל שהוא בומבה של נביא? אבל הוא לא כתב בומבה. השואל, אפילו את הבדיחה שלו שהוא רצה להכניס למקלדת, לא דייק בה. היית צריך להגיד שהוא בומבה של נביא, וכתבת בומבה של נביא. אם היית שואל כלשון השיר, הייתי יכול לענות, אבל מאחר וכתבת עם טעות כתיב, אינני יכול לענות, מצטער. טוב, הלאה. מה? לא, עזוב. כן. אחרי חורבן הבית, הראשון הוא השני. אחרי חורבן בית שני היה מאוד חשוך בעולם, כן, נכון. אחרי שהסתלקה מבית ראשון. כן, כלומר, ראשית ימי בית שני, זה השרידים, השאריות של השרת השכינה של בית ראשון. הרי אמרו חכמים שלא שרתה שכינה בבית שני. מצד שני, הנביאים אומרים ששרתה שכינה בבית שני. הנה ניבה ושכנתי בתוכך. איך להבין את המחלוקת בין החכמים לנביאים? בוא ניישב. שרתה שכינתונת. כן? קצת. מה אתה אומר? מה השאלה? אתה אומר, זה שיש היום עלייה של האינדיבידואליות, האם זה לא סותר את האפשרות של חזרת הנבואה? תשובה. הבנתם את השאלה? תשובה, לא. מדוע? משום שבימי קדם צריך לבחור בין כלל לפרט, דיינו בין נבואה לחוכמה. נכון? אבל תקופתנו היא תקופה נעלה יותר, שהיא צריכה לאחד בין הנבואה לחוכמה ובין הכלל לפרט. לפי העיקרון, שבית ראשון ועוד בית שני שווה בית שלישי, כי אחד ועוד שתיים שווה שלוש. איך עושים את זה? טוב, זה הייתי אומר על ידי ספיגת ההשפעות של התקופות השונות. הכל נמצא בנו היום. הולך ומתכנס באופן של סינתזה דיאלקטית. טוב, בואו נמשיך. מה?
הזכרנו דוד המלך, אמרנו, היה כביכול שהוא משהו בסדר, אדומה, אז רחבים.
כן, בקשת רחבים.
יש את הלברה שהקדוש ברוך הוא נותן כוס של ברכה, שכל האבות אומרים לי לא ולי לא ולי לא, ודוד אומר, לי נאה לי יפה.
נכון, אבל זה, כן, אבל זה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא. בעולם הבא זה כבר עלמא דקשוט, לא עלמא דשיקרא. בעולם הבא אומרים את כל האמת. לא מסתירים דבר. טוב, אז בואו נראה עכשיו לגבי רב חגי יצחק מלאכי ודניאל, כן. לא, אומרים ככה, אם אין לנו זכויות, אז מתנת חינם. זה הכוונה, מבקשים. כן. כן.
מה שאר הזכירת, זה כמו גאולה בין
מצורים,
לא? שזה...
זה תהליכים. עכשיו, כל דבר שהוא תהליך, יש צעד של מעורבות של האדם, ויש צעד של ההכרח ההיסטורי. מה שנקרא אור פנימי ואור מקיף, אצל חכמי הקבלה. כן? טוב, והוא נמשיך. איפה היינו? כן, כן, דניאל וזה, פה, עכשיו. אמר רבי ירמיה, כן, ומן ננהו אנשים, מי הם האנשים? כן, זה בסוף העמוד, כן, צדיק ג' עמוד ב'. אמר רבי ירמיה, לא, בסוף עמוד ב', אתה מסתכל בעמוד א' של צדיק ד', בסוף העמוד הקודם. לא, זה לא יכול להיות. ומה נינו אנשים? זה, החלוקה הזאת היא שווה לכולם. כן, אסתכל בשורה האחרונה של העמוד שמסתכל עליו. ומה נינו אנשים? אמר רבי ירמיה בר אבא, ויתאמה רבי חייה בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. נכון? כתוב שם? לא עובד עליך. כן, זה חגי, זכריה ומלאכי. עכשיו אפשר להפוך את העמוד. אינו עדיף מיני. הם עדיפים ממנו. מה פירוש אגב עדיף? אז תגיד גדול. זה כמו הביטוי, חכם עדיף מנביא. תגיד גדול מנביא. אלא זה בדיוק ההפך. כשאומרים חכם עדיף מנביא, אי אפשר להעלות על הדעת שהחכם גדול מהנביא. הרי הנביא זה הפסגה של האנושיות. ואיך אתה יכול להגיד שחכם גדול מנביא? זה ודאי לא נכון. אבל הוא עדיף מנביא. מה זה עדיף? הוא יותר יעיל, יותר אפקטיבי. כשאתה רואה מצב בעייתי, אל תביא לי נביא, תביא לי חכם. זה כמו שאם אתה רואה פיצוץ בצינור, אז אל תביא לי מהנדס. תביא לי אינסטלטור. הוא יותר יעיל, נכון? אז חכם עדיף מנביא. וגם פה יש עדיפות, יש איזה יתרון לחגי יצחק ומלאכי, יש יתרון לדניאל. אבל זה לא בא לדבר על גדולה. הגדולה זה משהו אחר. כן, בבקשה. מתי חכם עדיף מנביא? תמיד. זאת אומרת, למה הוא יותר עדיף מנביא? משום שהוא יכול להתמודד בצורה יעילה יותר עם היצר הרע. הראיה. אנחנו רואים שבמשך 1,000 שנה, כל בוקר באו הנביאים, כל בוקר, אמרו, הקשיבו, הקשיבו, כה אמר השם, אתם לא בסדר. ואז כולם נבהלו, הנביא אמר שאנחנו לא בסדר. והתחילו לבכות, וחזרו הביתה, המשיכו לעשות את כל התועבות. זאת אומרת שהנבואה לא הצליחה. החכמים, מה הם אמרו? אמרו, רגע, אתה קם בבוקר, אל תיגע בעיניים, כי עוד לא נטלת ידיים. רגע, נכון, רק דברים קטנים. בסדר, אז מה אני צריך לעשות? תיקח כלי. כלי, אבל לא הכלי הזה. הכלי הזה, אתה רואה, הוא סדוק. לא, זה לא טוב. קח כלי אחר. טוב, בסדר, מביא כלי שלם. אבל, רגע, למה נגעת במים? תשפוך את המים, תיקח מים אחרים. בסדר. אבל המים האלה, אתה לא רואה שהם לא ראויים לשתיית בהמה? טוב, תביא מים אחרים. אחר כך, מתחיל. לא, יד שמאל נוטלת ליד ימין, לא הפוך. לסירוגין, לא צרופים. כל זה רק בשביל שהוא יוכל רק לגעת בעין שלו. נכון? אחר כך מלווים אותו. אין פסיעה אחת שהבן אדם הזה עושה, שהחכמים לא אומרים לו, עשה ככה, אלו, שרוך, שמאל. לא שרוך ימין קודם, שרוך שמאל. הבן אדם לא חופשי, הוא רוצה להתקדם, שום דבר. הוא רוצה לחשוב מחשבות גדולות, כלל ישראל וזה, והם מבלבלים את המוח, הציצית שלך פה, שם, פה, שם. מה עשו החכמים? עשו אדם, כלומר תפסו את היצר הרע בהתחלה, בפתיחה שלו, לפני שהוא הספיק להתפשט. ואז הם ייצרו אנשים קטנים ומוסריים. בעוד שהנביאים ידעו להתמודד עם אנשים גדולים, אבל מקולקלים. כלומר, העוצמה של החיים של ימי בית ראשון הייתה כזאת, שאנשים בקלות הגיעו לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, והנביאים לא ידעו מה לעשות מול זה, כי הם לא הכירו את הסוד של הנימים הקטנים של החיים, שמהם הכל מתחיל. כן. מה? יפה. אומר הרב קוק באורות שבגלל זה, כיוון שהחוכמה ניצחה את הנבואה, אז היא הקטינה את הרוח הכללית וסילקה את הכלליות. עד כדי כך שכאשר מתחילה הכלליות לצמוח בחזרה בזמן הגאולה, אז מתגלה שנאה לפרטים. וזה מה שכתוב, יראי חטא ימאסו, ואנשי הגבול, מה זה אנשי הגבול? אלו תלמידי חכמים ששמים גבול לדבריהם. ילכו מהעיר לעיר ולא יחוננו. כבר לא ירצו לשמוע על הגבולות שהחכמים מטילים. בגלל שמגיע הנושא, הזמן של הכלל. בסדר? זה הדיון. מה?
איזה סוג נבואתי
ידעתי לבוא? תגיד אתה. מה זה אתה לא יודע? למה אתה אורות? הרב אומר שאז הנבואה תתחיל להתפרץ ואז היא מופיעה בצורה של פריקת עול, אבל כשהיא תתבגר והיא תבשיל, היא תכיר בעצמה את גודל פעולתה של החוכמה, ובענוות צדק תאמר, הנבואה בעצמה תאמר, חכם עדיף מנביא. ונשמת משה, הרי משה שהיה מחבר גם את הכלליות גם את הפרטיות, תשוב להופיע בעולם. כן, נשמת משה הסתלקה. אז אתה היום צריך לבחור או להיות נביא או להיות חכם. אבל משה זה גם חכם, גם נביא. אז זה יחזור. בסדר? זה בהתחלה. אחר כך, מנבואת משה, נגיע לנבואת אדם הראשון, מאדם הראשון, לרוח החיים שאחרי תחיית המתים. כן, כולה. מה? מה? אז אומר יש מעלה שהנביא, שהחכם זה הכל מכוחו. אם ימר שזה יותר טוב? למה? מה שבא מהקדוש ברוך הוא יותר טוב. זה כמו שאחד יגיד, תשמע, אני יש לי ספק, זה כמו שאדם יש לו ספק בהלכה, אז הוא מתחיל לעשות פלפולים. יש אחד, אין לו ספק, יש לו מסורת. מה יותר טוב? יש לו מסורת. הוא לא צריך לפלפל. הוא כבר יודע שזה כך. אז מי אמר שזה מעלה, שזה בא מכוחו של החכם? השאלה היא, למה הציונות רואה בנביא יחזקאל כבומבה, הוא לא התייאש, כבומבה של נביא, ואפילו שרה עליו שיר ציוני יפה. כי יחזקאל הוא הנביא של הגאולה. ממנו למדנו הלכות גאולה. והרי הנביאים עצמם היו חכמים, שהרי זה תנאי מוקדם לנבואה. נו, זה נכון, אבל כשהוא נביא הוא לא חכם. זה כמו שתלמיד חכם ששתה כוס יין, אסור לו להורות הלכה. מה, הוא קורא לו תלמיד חכם? כן, הוא תלמיד חכם, אבל אסור לו להורות, כי הוא עכשיו שתה יין, נכון? כוס יין אחת, אתה כבר לא יכול להורות הלכה. זאת אומרת, שבשעה שהוא נביא, אותו דבר, זה כמו חכם ששתה. הוא שיקור מנבואה. וכיוון שהנביאים היו גם נביאים, לא רק חכמים, אז כל חוכמתם הייתה בטלה לעומת נבואתם. הייתה בכורה, אפשר לומר, דומיננטיות של הנבואה באותם הימים. כן. אתה כל הזמן מצביע ומוריד, מצביע ומוריד. אז אחרים, אחרים ישאלו בסוף, אשמתך. ומה שיש לך? כן, כן, ודאי, במובן. כן, הנבואה זה דבר ש... יכול להיות, כי אפשר לומר שהנבואה באיזשהו מקום לא שואלת את האדם מה הוא חושב. יש בזה משהו. כן, מה רצית? שתי שאלות, כן, הספקת הרבה. טוב. כלומר, האם אצל הנביאים העתידים החוכמה לא תתבטל לנבואה? היא תהיה אחתות בין הנבואה לבין החוכמה, ואז נשמת משה תשוב להופיע בעולם. כן? תורה היא תבלין ליצר הרע, זה נכון. כן, אבל יש כמיני מדרגות ביצר הרע. כן, אדם שכבר נפל ליצר הרע, אז התורה באה בכל עוצמתה. לפעמים הנביא מצליח לפי שעה להחזיר את העם. אבל ההלכה היא לא מחכה שהיצר הרע יגיע. היא פשוט הרגה אותו באיבו. פשוט. האדם מתעסק כל הזמן בפרטי פרטים. אין לו זמן לחשוב על שטויות. כמו שאמר פרעו, תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. משהו כזה, כן. כן, אבל זה לא סתם. ההלכות הן לא סתם הלכות כדי להעסיק אותך. ההלכות יש בהן טהרה. הן מטהרות את האדם. כן? זאת אומרת, זה גורם לאדם תשומת לב למהלכי החיים שלו. ככל שיש לאדם יותר תשומת לב למה שהוא עושה, אז הוא גם יותר שולט במה שהוא עושה. כן.
אפשר להגיד שהנבואה היא בעצם במימד של ההכרה הפנימית של הבן של הנביא, ואז בעצם השכל לא נחלט במישור אחר?
שהנבואה היא...
נלמד יותר עליון,
ובכלל לא מדבר במישור השכל. אבל השכל זה גם הכרה. הנבואה מדברת על האישיות של הנביא, והחוכמה היא יותר סתמית, אולי. כן, מה עוד?
אז לפי זה האדם הפרטי בתקופת בית לא שמע
הלכה? חוץ מהחטאים
שהוא עשה.
אתה מדבר בבית ראשון או בית שני?
בית שני.
בבית שני היה מלא הלכות, מה הבעיה?
בבית ראשון.
בית ראשון אתה שואל? אז למה אמרת לי בית שני?
גם.
זה שני דברים שונים. תקופת בית ראשון היא התקופה של ההערה הכללית, של הנבואה. אז המושג של הלכה הוא מושג שונה מאוד מאשר אצלנו. כן, זאת אומרת, למשל, תקטר לעצמך, למשל אתה לובש חולצה, נכון? אתה יודע בדיוק איך לובשים חולצה. מכניסים יד ימין, יד שמאל, איך מכפתרים, איפה שמים את הצווארון, קדימה, לא אחורה וכו'. תן לעצמך שאנשים כבר לא ידעו מה זה חולצות. האופנה תשתנה, ובעוד 500 שנה יהיו אנשים עם נוסטלגיה, שיחליטו שהם רוצים לחזור אל החולצות. אז יכתבו דוקטורטים שלמים, מה זה חולצה, איך מכפתרים, ממה זה עשוי, איך לובשים את זה וכו'. ויהיו ויכוחים על זה וכתות שונות. מדוע? בגלל שהספונטניות עבדה. תשאל השאלה, אתה שחי בתקופה שבא ללבוש חולצה זה נורמלי, האם אתה נאמן לכל הכללים של לבישת חולצה? התשובה היא כן, אבל אתה לא חושב על זה. בסדר? רק שנייה, יש פה... כל דקדוקי ההלכה שבשולחן ערוך זה בגלל ששכחנו את הטבעיות.
לא, הם פעלו כך.
הם פעלו כך, ודאי שהם פעלו, רק שלא היה צריך לכתוב את זה. הרב תלה את שירוש העבודה זרה בהוראת החכמים היורדת לפרטי פרטים. קודם כל, זה לא אני, זה הרב קוק. לעומת זאת, על פי המדרש ביומה, סמכת עמוד ב' ובסנדרין סמכת ד' עמוד א', עיקור העבודה זרה נעשה בצורה נקודתית על ידי מסירת היצר הרע בידי הכהן הכנסת הגדולה. או שמה זהו העומק של המדרש, אם כן כיצד? כשהגמרא מספרת שבימי אנשי כנסת הגדולה עקרו יצרה דעבודה זרה, שחטו אותו, הכוונה שהתפללו, נכון? אמרו ביה ביה, ככה מובן. זאת אומרת שהייתה שעת כושר לתפילה הזאת. לפני כן תפילה כזאת לא הייתה מתקבלת. זאת אומרת שיש גם משהו ברוח המנשבת בעולם שמאפשר פעילות כזאת, גם של תפילתם של אנשי כנסת הגדולה, ומלא גם המקום לתפילה. עולמה של ההלכה הדקדקנית בעולמנו, שמשתלטת על עבודה זרה. זה אותו הדבר.
ואם הם לא היו מתפללים, זה היה...
זה לא ייתכן שלא יתפלל. אז בשעה שהנביא מתפקד כנביא, הוא פטור מפרטי ההלכה. כשהנביא מתפקד כנביא, אתה בכלל לא שואל אותו, הוא לא שואל את עצמו מה הוא עושה. הרי הנבואה היא חוויה שתופסת את כל ישותו של האדם. אז זה לא שייך בכלל לדבר, פטור, לא פטור, מפרטי ההלכה, הוא למעלה מהשאלות האלה. כן.
השאלה שלי, אני לא כל כך מבין הגדרה של המילה ההלכה. הלכה זה עדים?
לא. הלכה זה חוקים, הוראות, נומוס.
ואתיקה זה...
אתיקה זה מוסר, זה משהו אחר.
אבל מוסר שאני משתמש בו, שאני חי את זה.
אבל ההלכה היא לא אתיקה. יש בתוך ההלכה יסודות אתיים. אבל ההלכה עצמה היא טכנית. בסדר?
הלכה מוכרחת.
יש יסוד מוסרי מאחורי כל הלכה, כי כתוב בזוהר על הפסוק שמה בני מוסר אביך, מוסר דאורייתא. כן? כלומר, לא ייתכן שהתורה בכללה איננה משרתת איזושהי מגמה מוסרית, רק שזה לא תמיד גלוי הלכה למעשה. טוב, אז איפה היינו? כן, אז אין הוא עדיף מיניה ואי הוא עדיף מיניה. אין הוא עדיפי מיני, הם עדיפים ממנו, דאין הוא נביאי, כן? חגי, זכריה ומלאכי, הם גדולים מדניאל. כלומר, הם עדיפים מדניאל כי הם נביאים.
איפה נחמיה?
איפה נחמיה? יש לו ספר שלם על זה, נחמיה, ספר נחמיה בן חכליה.
לא, חגי זכריה ומלאכי,
מה? מי אמר שצריך לדבר על נחמיה? אני לא הבנתי את הבעיה. הוא דיבר על דניאל, שדניאל גדול ממנו. עכשיו, איך יודעים שהוא גדול? יודעים שהוא גדול, ויש שהוא גדול אפילו מחגי זכריה ומלאכי. זה מה שאומר את הגמר. כן? אין הוא עדיפי מיני, דאין הוא נביאי, ואי הוא לאו נביא. ואי הוא עדיף מיני הוא, דאי הוא חזה, ואין הוא לחזו. הוא עדיף מהם כי הוא ראה מה שהם לא רואים. משמע שהנבואה מעכבת את האפשרות לראות. ואם כשהאור גדול מדי, אתה לא יכול לשים לב לפרטים. באמת רואים שהנבואות, כביכול, נקרא לכל זה החזיונות של דניאל, זה חזיונות מוזרים ביותר. זה נכנס לפרטי פרטים של שושלות סלבקיות ותלמיות. אתה שואל את עצמך, בשביל מה הוא צריך לדעת את כל הדברים האלה? מה זה נותן לו? אבל זה בגלל שהוא דווקא יורד לרזולוציה מוקטנת, בגלל נמיכות מדרגתו. וכי מאחר דלה חזו, מה הייתה מה היא בעות? אם הם לא ראו, אז למה הם נבהלו? כתוב, האנשים אשר עימי לא ראו את המראה, אבל נבהלו. למה נבהלו? אף על גב דהינו לה חזו מידי, אף על פי שהם לא ראו דבר, מזלי הוא חזה. המזל שלהם רעה. מה זה המזל שלהם? היינו קוראים לזה היום התת מודע. תת מודע. אמר רבינה, שמע מינה. מה?
מה?
לא הבנתי.
מה פירוש המושג של תת מודע?
כלומר, יש אני המודע, יש מה שאני יודע על עצמי, ויש אני הפנימי שלי. כן? מה שלפעמים דוחף אותי באופן הפוך ממה שמודע לי. כן? למשל, יש אדם שהוא משוכנע שהוא נוהג בענווה, אבל יש גאווה נסתרת, למשל. כן? נסתרת אפילו ממנו, הוא לא יודע שהוא פועל בגאווה. כן? יש הרבה פעמים אנשים אומרים, תאמין לי, אני מודע לעצמי. זה בדרך כלל מי שלא מודע לעצמו, שבטוח שהוא מודע לעצמו. כן? אמר רבינה, רבינה, שמה אמינה, מזה אתה יכול ללמוד. בגלל שאין לו הגנות. המודע משתמש בהגנות. התת מודע לא מגן. לכן בחלומות הלילה, כאשר המודע שלי נעלם, אז התת מודע שלי לא מצונזר, ואז הוא חולם על כל מיני דברים שבמודע שלי אני לא רוצה בהם.
גם
השיקורים, כן? כלומר, יש ביטולה הגנות. וכי אני מוגן. למשל, אני לא אגיד לך את הקוד הסודי של החשבון שלי, אבל אם תשקע אותי יין, אני כן אגיד לך. או?
איך אדם
נכנס יין, יצא סוד. מה? מה אתה אומר?
איך אדם נותן הגנות את התמודה שלו?
איך אדם מה?
איך אדם משנה את התת מודע שלו?
יש כל מיני דרכים. זה לא כזה מסובך. זה צריך קצת ללמוד קצת פסיכולוגיה ואתה יודע איך עושים. טוב, כקושיית השואל מנבואה ששורה רק על חכם, כן יקשה הרמב"ן בבבא בתרא י"ב עמוד א' ותירץ, וזה לשונו, אף על פי שניטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא ניטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. זה נכון, הרמב"ן שם אומר שיש לפחות אדם אחד בכל דור שיש לו רוח הקודש מעין של הנביאים. יש אדם אחד כזה. מכוח החוכמה. חכם שאצלו משהו מזה יש.
כן? פחות חכם.
מה?
אמור לי פחות חכם.
לא, לאו דווקא. בגלל שהוא חכם. למשל, אפשר לראות את זה אצל הרמב"ם. למשל, הרמב"ם אומר במורה נבוכים, כשהוא כותב על ספר איוב, הוא אומר, תדע לך שמה שאני כותב לך, כדאי לך לשים לב, כי הדברים נתבררו לי, כי במעין חזון. הוא כותב. אין, הוא בזה אומר, תדע לך, מה שאני אומר לך זה לא סתם, זה רוח הקודש. איך הוא המודע לזה? למה לא? אין? הלאה. מה? באמורי נבוכים. לקורא, הוא כותב את זה לקורא. האם שכחתי את הרב? כן, שכחתי. טוב, היית פה כדי להזכיר. טוב, אמר אבינה, שמע מינה, היי מן דמבעית. אף על גב דהו לח הזה, מזלח הזה. כלומר, אם אתה רואה אדם שיש לו חרדה, אז זה סימן שיש משהו שהוא עצמו לא רואה, אבל המזל שלא רואה. מה זה המזל? האם זאת האינטואיציה? כשם שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו, כדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. כאשר אתה רוצה ללמוד מה אני חושב, צריך פשוט להתייחס למה שאני אמרתי. מה אני אמרתי, מה זה המזל? תת מודע. אז למה להגיד שזה האינטואיציה? את התמודה שלו. יש הרבה דברים שאי אפשר להסביר. לא כל דבר שאי אפשר להסביר, זה הכל אותו הדבר.
אני חושב שזה אותו
המקום. זה אותו המקום. יכול להיות, יכול להיות. אבל הוא מרגיש, כן? הוא מרגיש משהו. לפעמים יש אנשים שנמצאים למצבים, טוב, אני לא מדבר על מחלה, כן? יש פעמים מחלה של חרדתיות וכו'. אבל לפעמים אדם חש, משהו פה לא בסדר. הוא לא יודע להסביר מה לא בסדר, אבל הוא מרגיש, משהו פה לא בסדר.
זה נקרא תחושת בטן?
כן, תחושת בטן. למה אגב קוראים לזה בטן?
יש פרפרים.
אבל למה יש פרפרים בבטן? למה הבטן חטאה?
כליות יועצות.
יש, רואים שיש יש תאים. זה הוכח מבחינה בדעית. שבאזור של המעיים יש תאים שדומים לתאי המוח. יש איזו אינטליגנציה ביטנית. אגב, יש גם ריכוז כזה בלב, כך שאומרים שיש בלב איזה מין תחושה מוחית, זה לא לגמרי לא נכון. כן. נכון, דוקטור בן שושן, או שאני אומר שטויות? לא, בסדר. טוב, הלאה.
מה?
לא, זה משהו. טוב. מה זה שהמזל? כן. התת מודע פתוח לדברים שהמודע לא פתוח אליהם, כי המודע, כן, כי המודע מצנזר, שם הגנות. כן. היי מן דמבעית, אף על גב דהו לח הזה, מה זה לח הזה? מה הייתה כנתה? אז מה יעשה? אדם שנמצא בחרדה, מה יעשה? אז יש כמה אפשרויות. או לשלם הרבה כסף, או לעשות מה שהגמרא אומרת. מה אומרת הגמרא? לינשוף מדוכתה ארבע גרמידי. שיזוז ממקומו ארבע אמות. ברגע שאני זז מהמקום, אני רואה את העולם אחרת. אז כבר אין חרדה. מה? שינוי רשות, שינוי מקום, פשוט. יש משל, נגיד אתה עכשיו יושב פה על כיסא, אתה רואה את העולם באופן מסוים. אם תעמוד כבר, תראה את העולם אחרת. אם בכלל תסתובב, תראה את העולם אחרת. אז גם האסוציאציות שלך משתנות. אז אפשר פשוט לזוז 400. הנה המי, מה אתה רוצה? אני לא יודע, אנחנו עכשיו מדברים על המשך הגמרא. הנה המי, לקרוא קריאת שמה. אפשרות נוספת זה לקרוא את שמה. למה? כי אתה אומר שהשם אחד. אז השם שולט בכל, אז מה צריך להיבהל ממשהו? הכל בידי שמיים. ויקאי במקום התינופת, למאחי. כלומר, אם הוא אדם במקום מתונף, אז אי אפשר לקרוא את שמה, מה זה מקום מתונף? שיש לו גם תינוף בנפש, שלא מאפשר לראות את הכל באחדות או באמונה. למאחי, אז הוא יפנה כבר אל הצד הטכני. עיזה דבית הבחה שמינה מיני. יאמר לעצמו, העיזים של בית המטבחיים שמנים ממני. אם כבר רוצים לפגוע בי, אני לא כזה עז שמן שיפגעו בי. אז הוא אומר, אם אפשר ככה, אפשר ככה. עד כאן להיום, שלום.